שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר הקדוש עולת ראייה, חלק א', ואנחנו בעמוד רש סמך ג', לא? נראה לי. כן. אמר להם, אנחנו בליקוטים, נכון? אמר להם רבי אליעזר, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. זה, האמירה הזאת של רבי אליעזר, היא הופכת את התפילה לבלתי אפשרית כנראה. כלומר, אתה צריך לדעת לפני מי אתה עומד. מצד אחד, הדרישה הזאת היא מובנת מלאה, אתה מדבר עם מישהו, אתה צריך לדעת מי זה. מצד שני, כיוון שמי שמדובר עליו הוא מי שאי אפשר לדעת אותו, אז יוצא לפי זה שאני לא יכול להתפלל. ככה זה יוצא, נכון? אלא אם כן, אני נביא. אם אני נביא, אני יודע לפני מי אני עומד. אבל מאחר ואין לנו נביאים מזה 2400 שנה, אנחנו במצב קשה. אבל בכל זאת, אפשר בכל זאת להתפלל, מסיבה פשוטה, אנחנו מתפללים למי שהנביאים כתבו את נוסח התפילה שלו, אליו. כן, הרי מי כתב לנו את נוסח התפילה? הנביאים. הנביאים מאחרו. ובהם כמה נביאים. כן, התלמוד מדגיש את זה, אנשי כנסת הגדולה, ובהם כמה נביאים. למה הצורך לכתוב את זה? וכי לא ידענו שבאנשי כנסת הגדולה יש כמה נביאים. אלא זה בא ליישב את הקושי, איך יכול להיות שאנחנו מתפללים? כי נביאים מסרו לנו את הנוסח, לפי הירושלמי 83 נביאים היו בתוך הכנסת הגדולה. האמת היא שבספר נחמיה, בקריטת האמנה שעזרא סידר, יש 83 חתומים. אז ייתכן שהכוונה לחתומים האלה, ובהם 83 נביאים. יש כמה נביאים, אבל גם אם תיקח 1,000 יהודים שמתפללים היום, אין לך נביא אחד. אבל איך הם יודעים? בכנסת הגדולה, כן, נכון. נכון, אז יכול להיות שזה מחלוקת בבלי ירושלמי. כן. אנחנו בעזרת השם גם נוכל להמשיך את הלימוד, אבל בינתיים יש עיכובים. מה אתה אומר?
אמר מי שאמר, 71, אבל זה סנהדרין.
כנסת הגדולה הייתה גדולה יותר מסנהדרין. הייתה מורכבת מ-120. 120 חברים, ומזה גם לקחו לכנסת היום במדינת ישראל, שזה 120.
וכמה נביאים בין ה-120?
אז לפי הירושלמי, 83. שזה לא רע, אבל תלוי גם באיזה תקופה, הרי התקופה של אנשי כנסת הגדולה נמשכה איזשהו זמן, כמה דורות. אז כנראה זה הלך והידלדל. אמר להם רבי אליעזר, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, ברכות כ"ח עמוד ב'. יסודתה של עבודת התפילה היא בהרגש וגם בהתעוררות הכוח המדמה. אז מה אין בתפילה? שכל. השכל קיים לפני התפילה וגם אחרי, ובמידה מסוימת גם באיזה השקפה רחוקה. זאת אומרת, השכל עדיין מפקח על התפילה מרחוק, על מנת שהאדם לא ייפול לציורי שטויות, אבל בסופו של דבר התפילה עצמה איננה שכלית. התפילה היא פעולה הרגשית ודמיונית.
זה לא בשכל?
לא, ממש לא.
כי
זה דמיון, ואני אגיד לך למה. הרי בתפילה אני אומר דברים שהשכל דוחה אותם. למשל, שהשם יושב על כיסא. אומר הרמב״ם, מי שחושב שהשם יושב על כיסא הוא מין ואפיקורוס, נכון? ואף על פי כן אני בתפילה משתמש בביטויים האלה שהם אסורים על השכל, אבל הם מותרים לרגש ולדמיון. בסדר?
כל התורה זה ב...
גם התורה כולה יש בה כל מיני ביטויים. נכון, נכון, כל הביטויים האלה, ביטויים אנתרופומורפיים, דהיינו שנותנים לקדוש ברוך הוא דמות אדם. נכון, אנתרופוס זה אדם, מורפה זה צורה, צורת אדם, ואף על פי כן אנחנו יודעים שכל הדברים האלה אינם אלא משלים, דיברה תורה כלשון בני אדם, לשכך את האוזן וכדומה. נכון? אז גם פה, יסודתה, אבל קל וחומר בתפילה. אם אתה אומר שגם בתורה זה ככה, מילא, אבל בתפילה, כשאתה לומד תורה אתה מוסיף את הממד הלימודי העיוני שבא לסייג בתפילה, אתה לא מסייג שום דבר. מותר בתפילה לבטא את העולם הרגשי של האדם בשפה של העולם הרגשי. בסדר? מותר. עד כך שגם בשולחן ערוך כתוב שהוא צריך לדמות, שהוא לפני מלך גדול וכדומה מהביטויים האלה. היסודתה של עבודת התפילה היא בהרגש. וגם בהתעוררות הכוח המדמה. ואם לא יחובר עימה השכל, תוכל לגרום לאדם שבעוז חשקו יצא מן העולם ומהלך החיים יהיה לו לזרה. זרה הכוונה דבר מאוס. על כן, כלומר, היה מקום לחשוב שהאדם כבר עוזב את העולם, כמו אצל בעלי המדיטציות, בעלי החוויות המיסטיות, שכל ענייני העולם הזה בעיניהם מאוסים. על כן תשתפו בהתעלות הרגש גם את אור השכל. זה הכוונה דעו. אין, הביטוי הוא מעניין. דע או דעו לפני מי. אז לדעת זה בשכל. ודעו בדעת והבנה לפני מי אתם מתפללים, ולא תסמכו על הרגש לבד. וביותכם משימים את השכל למאור, למאור דרך לפני הרגש, תלכו ולא תתקשלו ולא תתרחקו מן החיים עם רוב רוממות הנפש. כן. אומרים, אני חושב שזה המגיד ממזריץ' אמר שזה נס שמצליחים לחיות אחרי התפילה. כן, בתפילה אדם הרי מתעלה למקומות מאוד גבוהים, הוא לא רוצה לחזור. כן, מצאנו דבר דומה בעבודת כהן גדול. הוא נכנס לקודש הקודשים. לא רוצה לצאת. יפה. טוב לו שמה, למה שיחזור? כן? ולכן קושרים לו חבל ברגלו. למה קושרים לו חבל ברגלו? לא שמה ימות. אלא שיזכור לחזור. כן? אגב, איפה זה כתוב שקושרים לו חבל ברגל? בזוהר. נכון, נראה שאתה בעניינים. כן? כן. שרשרת זהב? אני לא ראיתי דבר כזה. בכל מקרה, בגמרא זה לא כתוב. בגמרא לא כתוב. לא במשנה ולא בגמרא. כי הרגש, גם בהתהרו, יערוג רק, ישתוקק רק אל התכלית, ולא יתבונן אל ערך האמצעים. כן, מה העיקר עבודת השם, העיקר להיפגש עם ריבונו של עולם, אתה רק אותך וכו'. אבל השכל ינחהו להורות לו את הערך העיקרי של האמצעים בשביל התכלית. ושהאמצעים לתכלית, תכלית החיים הנצחיים נמצאים רק בסידור החיים הארציים, פועלי אדמות ודת וכישרון. ולכן הדעו הזה שאמר רבי אליעזר, דעו לפני מי אתם עומדים, מקשר בין החוויה של עליית נשמה בתפילה לבין ענייני העולם הזה. סליחה? אין פסוק במשלי דע את אלוקיך. מה? יש פסוק במלכים, דע את אלוהי, לא את אלוקי. דע את אלוהי אביך ועובדהו בלבב שלם ונפש חפצה. זה דוד אמר את זה לשלמה המלך, בצעירותו. בבקשה. האמצעים, האמצעים זה כל ענייני העולם הזה. פרנסה, לימוד, בריאות, לתכלית של דעת השם. כן, של דבקות בעולם העליון. נכון. נכון, שאם לא כן, הוא יזלזל באמצעים, ואז התפילה תחריב את עולמו המציאותי. זה עלול להיות. כן, יש אדם שמרוב אהבת התפילה, מרוב הדבקות, ענייני העולם הזה נראים לו לא ראויים, הוא לא מתעסק בהם. הוא מבקש להידבק בשם. יש עמדה נפשית כזאת. הוא לא מבקש עכשיו פרנסה, או מבקש עכשיו להצליח בלימוד תורה, או בבריאות, זה לא מעניין אותו. כן, מדלג על זה. לא, זה לא מותר, אבל זה הסכנה. הוא אמר שזאת הסכנה. הסכנה היא שאם אדם לא יעסוק בשכל, התפילה תמשוך אותו לעלייה רוחנית כזאת, שענייני העולם הזה יחרבו אצלו. נכון? זה הכוון, מהסכנה. נו, ואז מה? שמה אתה מתכוון? חיי שעה? ודאי, ודאי, ודאי. צריך להתפלל על ענייני השעה. אין שום בעיה, אין שום בעיה. רק שהסבתא של פעם ששמה את היד על המזוזה, היא גם יודעת להכין את החמין של שבת, אני חושב. כן. כן, אדרבה, שם את היד על המזוזה כדי שיהיה לה כוח להכין את החמין של שבת. הרי בלי החמין של שבת, איך היהדות הייתה נשמרת? כן, זה אחד הדברים הגויים, כשהם מדברים על היהודים, על עבודת האלוהים של היהודים, הם לפעמים קשה להם עם זה. הם אומרים, כל הזמן היהודים האלה אוכלים. כן? זה לא דבר שהם מבינים. אמר רב המנונה, וחנה היא מדברת על ליבה. מכאן המתפלל שצריך שיכוון את ליבו. ברכות, למד א', עמוד א'. הדיבור מיוחס לשכל, ובתפילה צריך שלבד עצם הכוונה השכלית שבה, יתעורר ההרגש שבלב. ואומנם התעוררות ההרגש גם כן צריכה להיות מכוונת על פי פעולת השכל. על כן אמר שהיא מדברת בשכלה, שהוא עיקר כוח הדיבור, על ליבה להפעיל את רגשותיה שבלב. מכאן המתפלל שצריך שיכוון את ליבו. הכיוון הוא מיוחד אל השכל, שעל ידו בא דיוק הכוונה לתכליתה, וביותו פועל על ההרגש ומדויק בלשון שיכוון את ליבו. ולא סתם שצריך כוונה או שיתכוון. שלא היינו למדים עוד בזה את חיבור השכל עם ההרגש ופעולתו עליו, עד שלמדנו הלכתה גבירתא דה מקרא דחנה מדברת על ליבה. טוב, דברים פשוטים נראה לי. טוב. מה? ההלכה מתחילה לפני כן. לא נכון. כי הרי ההלכה הקודמת, שהלכה תת זין, כבר קראנו אותה. לכן, אנחנו נקרא עכשיו את ההלכות שבעמוד רש סמך דלת, הלכה י' זין. לא יפסיק בתפילתו. לא מתפלל. אסור לו להפסיק. כן, תפילה זה תמיד העמידה. אין, כלומר, אצל חז"ל המילה תפילה כמעט תמיד משמעותה תפילת העמידה. לא יפסיק בתפילתו. לא להפסד ממון. תפילה זה תפילין. אבל זה משמעות אחרת לגמרי. כלומר, יש לפעמים שאותה מילה יכולה לשמש לשני עניינים שונים לגמרי. מה? או נגיד למשל דבר. דבר יכול לציין חפץ, יכול לציין דיבור. מדבר דבר. בן? גם בן אדם. שמה בן אדם? דב. דבר. זה לא נקרא תפילה. לא, זה לא נקרא תפילה. זה נקרא חלק מהסידור, אבל זה לא התפילה. תפילה זה המידה. צריך שיהיה לפני ואחרי. אבל השאלה מה נקרא...
שזה חלק.
לא. זה כמו שתגיד, האם אפשר לצאת להתקפה בלי סוודר? התשובה היא לא. אבל הסוודר הוא לא חלק מן ההתקפה. בסדר? למה? מה החידוש? תסתכל במשנה ובגמרא, ואתה תראה שבאופן עקבי, המילה תפילה מציינת את העמידה. אין עומדין להתפלל אלא, נכון? יש כמה יוצאים מן הכלל, תפילה קצרה במקום סכנה. אז שם אמרו, מתפלל תפילה קצרה. לא יפסיק, אז אני... מה? זה גם נכון. אבל צריך לדייק, התפילה זה לא 18, זה העמידה. למה? כי יש לפעמים שזה 7 ברכות, לפעמים 9 ברכות. בסדר? גם בתפילת 18, לפעמים אנחנו מתפללים 20 ברכות. נכון? לפעמים 20, בתענית. העונה לעמו ישראל בעצרה, הוא העונה בעצרה. נכון? אז יוצא 20 ברכות, לפעמים. לחזן. מה? יעלה ויבוא זה לא ברכה נוספת. זה הרחבה של ברכת רצה. מה? החזן הוא לא יהודי? מה זה לא אנחנו? אתה לא יצא לך לראות חזן בתענית? אני כן. אתה אומר שאצל הספרדים אין חזן בתענית? כן, אבל הוא אמר שאנחנו לא אומרים 20 ברכות. כלומר, אתה מחליט שהחזן הוא לא מאנחנו. זה מה שאמרת. זה מה שאתה אומר, אני רק רוצה לציין שהאריזל ביום הכיפורים היה נתפלל עם האשכנזים. בגלל הפיוטים של הקליר וגם רמחל. עכשיו הארי היה כן מתפלל סליחות עם הספרדים. מה אתה אומר? עם מה? חברינים? עבריינים. עבריינים. י' ז' לא יפסיק בתפילתו. לא להפסד ממון. ולא להשיב למלך ישראל השואל בשלומו. מלך ישראל בא... הוא אומר, אהלן, מה שלומך? אתה לא עונה לו. אבל לנוכרי, שחושש לסכנה מפניו, מותר אפילו לשאול בשלומו, לך תדע, הוא יהרוג אותך, מה? ואם אפשר, יאמר תחילת הברכות וסופן, או יסור ממקומו ולא יפסיק בדיבור. ואם אי אפשר, יפסיק. הוא הדין בכל חשש סכנה. ומותר לרמז לתינוק הבוכה. כדי שישתוק ולא יטרידו מתפילתו. ואם אינו מועיל בזה, ירחיק עצמו ממנו ולא ידבר עמו. ואם השץ ממתין לו, כן, הוא רוצים שיהיה מספר אנשים לענות, וזה מטרידו בתפילה, מותר לו לרמז לשץ שיתפלל, כמו אל תחכה לי. זה תנועה, זה מותר. ואם נסתפק באיזה דין בתפילה, הוא לא זוכר, צריך לחזור, צריך להגיד יעלה ויבוא, לא להגיד, לחזור, לא לחזור. מה עם ברכת השנים, הוא יתבלבל. מותר ללך למקום מיוחד ולעיין שם בספר. וגם לשאול הדין אם צריך לזה. זאת אומרת, הוא צריך... הוא לא כותב את זה. הוא לא כותב את זה. י' ח' אם הפסיק מפני איזה הכרח, אפילו רק בשתיקה, ואפילו בין ברכה לברכה, אם שהה בזה, כדי שהוא היה יכול לגמור את כל התפילה, חוזר לתחילת התפילה. אז זה משנה איפה הייתה ההפסקה. אם ההפסקה הייתה לפני שים שלום, אז תוך זמן קצר הוא היה גומר את התפילה. אם ההפסקה הייתה אחרי מגן אברהם, אז זה כבר יש לו יותר זמן להפסקה.
מה הסביר שרבי עקיבא כתוב, שהיה מתפלל פה ונמצא שם
זו שאלה יפה, אבל מה זה קשור לעניין?
שהוא מותר לו לעשות
לא. רבי עקיבא היה מתחיל את התפילה בקצה אחד, בסוף התפילה מצאו אותו בקצה אחר. מדוע? 18. בגלל שהוא היה קורע ומשתחווה. אז כשאדם קורע ומשתחווה, כשהוא קם, הוא כבר לא במקום שבו הוא היה. כיוון שהוא היה מרבה בקריאות והשתחוויות, לכן מצאו אותו במקום אחר. לא, מותר בכל הברכות, מותר בכל הברכות לכרוע ולהשתחוות, מלבד בסיום הברכה. בסיום הברכה הוא צריך לעמוד. בסדר? עכשיו, מה זה קריאות והשתחוויות של רבי עקיבא? על הארץ, לא כמו, לא כמונו. כן? לא, לא בהשתתחות, אבל קריאה. כן. רגע. י"ח. אם יפסיק מפני איזה הכרח, אפילו רק בשתיקה, ואפילו בין ברכה לברכה, אם שהה בזה כדי שהוא היה יכול לגמור את כל התפילה, חוזר לתחילת התפילה. והוא הדין, אם יפסיק בדיבור, או שיזכיר מפורש עניין יום אחר. כמו התבלבל, הוא התבלל תפילה של ראש השנה ביום הכיפורים, למשל. אבל לא כגון שאמר זוכרנו ולא סיים וכותבנו או יעלה ויבוא, עד ביום ראש החודש הזה, או בהזכרת הבדלה בכונן הדעת. ואם נזכר שטעה בהזכרת עניין יום אחר, פוסק אפילו באמצע הברכה. אבל בתפילת השום משין פעל ערבית, אם נזכיר בה עניין היום שעבר, אינו הפסק. מה? זה לא משהו. נכון, אתה צודק. נכון. אז הוא פוסק אחרת. יוטט, נכון, צודק. אינו פוסק כשקראו לספר תורה, ולא לענות לקדיש, ולא לקדושה, ולא לברכו. אגב, מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא במוסף. למשל במוסף, אז אם הוא פוסק אפילו באמצע ברכה. מדוע? בגלל שמה שאנחנו לא אומרים את ברכות הבקשות ביום שבת, זה בגלל שחזל לא רצו להטריח. אבל מעיקר הדין היה צריך. לכן מסיים את הברכה. אבל זה בשחרית, מנחה וערבית. אבל לא שייר במוסף שממילא לא היה צריך ביום חולן מוסף. נכון. יוטט. אינו פוסק כשקראוהו לספר תורה, ולא לענות לקדיש, ולא לקדושה, ולא לברכו. אלא ישתוק, ויכוון למה שאומר שץ, ויהיה כעונה ולא חשיב הפסק. הוא לא חייב אגב לעשות את זה, אבל הוא יכול לעשות את זה. כף. לא, הוא לא עולה לספר תורה. כי לא דיבר על ספר תורה. נכון. אמרו לו יעמוד רב זליג בן טויבה. כן? הוא לא עולה, זה נכון. הוא לא צריך לסמן שום דבר, הוא פשוט לא עולה. כדי לא לעשות, לא צריך לעשות שום דבר. לא לעשות משהו, לא דורש. אז בסדר, יצעקו כמה פעמים, אז ככה הוא יספיק לגמור את ה-18. כן. כף. ספק אם מתפלל, חוזר ומתפלל.
לא דאורייתא.
אז מה?
איפה ספק
ברכות להקל? לא, זה מה שהוא אומר לך, לא. ואם התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל, ונזכר שכבר התפלל. מה הוא חשב ראייה, לא התפללתי מנחה, פתאום הוא נזכר שהוא כן התפלל מנחה. פוסק אפילו באמצע ברכה. אם דילג, מה שאומרים בדרך כלל כשאדם ספק, או יש לו ספק, אז הוא עושה תנאי לפני תפילתו, אומר, אם אני חייב, הרי זו תפילת חובה, ואם אני פטור, הרי זו תפילת נדבה. אבל אם הוא חשב שהוא חייב, התברר שהוא לא חייב, פוסק אפילו באמצע ברכה. כף א', אם דילג אותה בברכות האמצעיות, חוזר לראש אותה הברכה. ומשם והילך על הסדר, ואפילו לא נזכר עד אחר כמה ברכות. ואם נזכר בעוד שהוא באותה ברכה, יחזור למקום שטעה, אבל דילג אותה בברכות ראשונות או אחרונות, חוזר לראשיתן. כן? כלומר, הוא עם יד אחרי, למשל, מחיי המתים, הגיע ל"אתה חונן", לא אמר "אתה קדוש", חוזר לראש. כף ב' מה אני אמרתי? שהוא חוזר לראש, אז זה מוכיח שזה חוזר לראש. כף ב' לא, כי שלושת הברכות הראשונות הן כברכה אחת. כף ב' טעה או נאנס ולא יתפלל. מתפלל התפילה שאחריה פעמיים, הראשונה לחיובה שבשעתה, והשנייה לתשלומין, לקודמת, שלא יתפלל. והיא מפך, והתפלל הראשונה לתשלומין. והשנייה לחיובו של אז, לא יצא ידי תפילת התשלומין, וצריך לחזור ולהתפלל אותה. אז זה שלוש פעמים 18. וכשמתפלל תפילה שנייה לתשלומין, צריך להמתין בין שתיהן, כדי הילוך 400. ובתוך כך יאמר אשרי. אבל לא יפסיק ביניהן בשום דבר שאינו מניין התפילה. כף ג' אין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה ולא לתפילה שלפניה, כגון בערבית לשחרית. כף ד' עבר כל היום ולא התפלל מוסף. אין לה תשלומין. וכן, אין תפילת מוסף מועילה לתשלומין לשחרית. שחר ולא התפלל שחרית ומוסף. ונזכר במנחה. התפלל מנחה, ואחריה מוסף, ואחריה לשחרית. ואם התפלל מוסף קודם מנחה, יצא. טוב, עד כאן ההלכות. עכשיו אנחנו עוברים לעולת ראייה. רק שפתיה נאות, זה נאמר בחנה. מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו. וקולה לא ישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. אומר הרב, תכלית התפילה היא התגברות השלמות הפנימית, בהתחזקות הנפש הרוחנית על ידי התקרבותה לציור האמיתי האפשרי לה בהכרת יוצרה והבנת יחסה לריבון כל העולמים. ואי אפשר להגיע לתכלית נשגבה זו, כי אם כשישתמש לזה בכל כוחותיו וכישרונותיו כראוי. להם בהרגש במקום הראוי לו ובמעשה במקום הראוי לו, אשר אך על ידי זה תשתלם ההכרה ותביאו התפילה לתכליתה. כלומר, הוא צריך גם רגש וגם מעשה. על כן צריך שיחתוך בשפתיו, שתבוא לו שלמות הדעת על ידי פעולותיו הגופניות הדרושות להשלמת הציור הפנימי, ולא יגביה קולו בתפילתו, שתיקבע פעולת התפילה בעיקר עצמיותה בפנימיות נפשו לא לבדו. ומזה תוסיף להתברר עבודת השם האמיתית בלא שום רצון של התפארות והזדיינות אצל בני אדם. רק לשם לבדו חוקר לב ובוחן כליות. כלומר, האדם בתפילתו המעשי הוא פנימי, לכן אסור לו להשמיע קולו, כי אם הוא ישמיע, אז אחרים ישימו לב שהוא מתפלל, ואז הוא כאילו מתפאר עליהם. מצד שני, צריך, אי אפשר בלי מעשה, לכן יחתוך בשפתיו. אמנם מידיעה זאת, אם לא תובן כראוי, יוכל לצאת זלזול למעשים, אשר באמת רק על ידם תבוא תכלית השלמות הפנימית. לכן אם איסור השמעת הכל וכי יסוד קודם לו, בא החיוב, חיוב חיתוך השפתיים בהוצאה מעשית מן הכוח אל הפועל. כלומר, יש פה דיאלקטיקה. מצד אחד צריך לעשות מעשה שלא תזלזל במעשה, כי העבודה של התפילה היא גורמת אולי לזלזול במעשים, כמו שראינו לפני כן, שצריך שהשכל ידריך את הפעולה הרגשית והדמיונית, שלא לבוא מתוך התפילה לזלזול במעשה העולם הזה. ולכן צריך גם לחתוך בשפתיו, שיהיה מעשה מלווה לתפילה. מצד שני, אסור להגביע קולו בתפילתו, כי התפילה היא פעולה פנימית, שאיננה מכוונת אל החוץ. עד כאן ברור?
הלחץ בתפילה והוצאה את המילים, זה אותו דבר?
זה הכוונה. כן, כן. זה נעשה ביחד. מצד אחד הוא מחתך בשפתיו, מצד שני לא משמיע קולו.
לא משמע את הקול מפריע.
לפי מה שהוא אמר, על ידי שאדם ישמיע את קולו, אז הוא עושה את הפעולה בשביל החוץ. כי שומעים אותו. כשאתה מדבר בקול רם, זה כדי שמישהו ישמע אותך. נכון. אבל זה, אבל אז זה מוציא את זה מהעבודה הפנימית. דבר, כשאני לא משמיע את קולי, כל העבודה מרוכזת בתוכיותי. העבודה של הנפש. לא שומע. אז זה קצת, זה פונה אל, 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 אל הקליפה החיצונית של האישיות. הלו, אתה מסתכל עליי ככה, אבל זה... כן, דבר אליך. אז מה, אבל הוא הפריע. נו, אני באמצע לדבר איתך. כי זה כבר פונה אל החוץ, במידה מסוימת. אל החוץ של הנפש שלו. אל חוץ לנפש. בוודאי, בוודאי. ודאי, חוץ נפש, למשל, היחס שלי אליך. אני עכשיו מדבר איתך. אז יש משהו ממני שפונה אליך, אתה מחוץ לי. אני מקווה שאתה לא פגוע מזה. בתפילה, אני ביני לבין עצמי. למשל, כשאני חושב מחשבות, ואף אחד לא רואה את המחשבות האלה, אז המחשבות האלה הן בפנים, נכון? אם אני מספר לך מה שאני חושב, המחשבות האלה פנו החוצה. זאת אומרת שבתוך הנפש שלי יש שכבות. בוודאי, כי בתפילה בכל אני משקיע אנרגיה בחלק החיצוני של הנפש, שפונה אל החוץ. מה? זה מצער, אבל זה עוד לא שאלה. זאת אומרת, זה שאתה לא מבין, זה... לא. האמירה אני לא מבין היא תיאור מציאות, אבל מה לא ברור? זה אני הבנתי את השאלה, אבל האם אתה מוכן להבין שיש גם תשובה לשאלה? כן, אז אנחנו עסוקים עכשיו בחלק הנקרא תשובה לשאלה. כי אני רואה שכל פעם שאני מסביר, אתה חוזר לשאול עוד פעם את השאלה. אז אני מסביר. אם התפילה זה עבודה פנימית, אז היא צריכה להיות מרוכזת בפנים. כי הפנים מרוכז בפנים. רגע, תנו לי, סליחה, רבותיי, יש לי קצת ניסיון בהוראה, כן, רק שנייה, לא גמרתי, אני עכשיו מנסה להסביר ליהודי היקר הזה, כן, למשל, אתה יודע, בוא נתן דוגמה בעולם הפיזי, אם אומרים שאדם שאכל, שלא יעשה התעמלות, נכון? למה? מזיק למערכת העיכול, למה? כי האדם שמעביר את האנרגיה, צריך להיות מרוכז עכשיו למערכת העיכול. אם הוא יעשה התעמלות, זה יצא החוצה, נכון? כלומר, זה פועל על החלק החיצוני של הגוף, ומערכת העיכול לא יכולה לתפקד. זאת אומרת שאותה האנרגיה יכולה להיות מרוכזת בתוך הגוף כלפי חלק פנימי או כלפי חלק חיצוני. אם אני פועל בחלק החיצוני של הגוף, החלק הפנימי ניזוק, נכון? אותו דבר, זה אתה מבין. עכשיו בוא נעבור מהגוף לנפש. בוא נצייר לעצמנו שבתוך הנפש יש חלק פנימי ויש חלק חיצוני. עד כאן זה מובן? החלק החיצוני של הנפש זה החלק של הנפש שמתייחס אל זולתו. בסדר? זה בא לידי ביטוי בדיבור. הרי הדיבור מאפשר לי ולך לתקשר. אז זה שייך לחלק החיצוני של הנפש. עד כאן מובן? כן. ולכן, כשאני מתפלל, אז זאת עבודה פנימית בנפש. ולכן אסור לדבר בכל רם. זה מובן? מה זה תחשוב? רגע, לא, זה לא מקובל. למה לא? המטרה שלנו זה שאתה תבין. אוקיי, 100%. בבקשה, אדוני. נכון. מסיבה פשוטה. ההסבר הוא פשוט מאוד. ביום הכיפורים החוץ והפנים מאוחדים. זה כל כך נעלה שכבר אין הבדל. ולכן גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנאמר בלחש, פתאום גלוי. צעקה זה משהו אחר. יפה. מה אתה שואל? אתה שואל שאיך אפשר להגיד שאסור להגביע קולו בתפילתו? מה זה צעקה? אז זכור הצעקה, זה אין לך הגבעת קול יותר מזה, נכון? אז אלא שיש הבדל בין תפילה לבין צעקה. בצעקה זה פורץ את הגבולות.
מה הם צעקו? שרצו תשואה, רצו להתפלל לשם.
הם צעקו.
הם
צעקו.
הם צעקו.
אבל הצעקה היא משהו אחר מהתפילה הרגילה. זה משהו שפורץ את הגבולות. ולכן שמה אין ההדרכות האלה. כן, בבקשה. רצה להגיד משהו.
להגיד שגם בעמידה אנחנו מוכן לעצום את העיניים, גם לא להשמיע כאילו קול. זה פוגם בכוח המדם, כאילו השלב
לפנימיות. מה פוגם בכוח המדם?
הקול והראייה.
אהה. אז זה בדיוק מה שקראנו עכשיו. יפה, זה מה שקראנו עכשיו, זה מה שמסביר. לא, הוא אמר שצריך לחשוב על זה. לא, אתה לא מפריע. מה אכפת לך? כן. נכון. כן, כן. אפשר להגיד את זה. מצד שני הוא אומר שצריך לחתך בשפתיו כדי לא לזלזל במעשה. יפה, יפה, יפה. הנה, אתה רואה, היה כדאי. מה זה? לא, זה בכלל לא מוזכר פה הסיפור הזה. לא, זה כששניים פנים, אבל נגיד, חברי לא מתפלל, למה שאני לא אגביה את הכל? טוב, הלכה... מה? מה? כן. טוב. הלכה כף ה' בעמוד רש סמך ה'.
רציתי להבין, הלכות האלה זה השולחן ערוך או שזה מה שרב צריכים גם דיבר שולחן
ערוך חדש? זה פוסקים. חלק מהפוסקים זה שולחן ערוך. השולחן ערוך הוא לא הפסק היחיד. יש הרבה דברים חוץ מהשולחן ערוך. ולפעמים פוסקים לא כמו השולחן ערוך. נכון. כלומר, שימושית. זה הרב ציודה כתב הלכה שימושית למתפלל. ברור. כף ה' הזיד ולא התפלל. זה חמור מאוד. אין לו תשלומין. אפילו בתפילה הסמוכה. הרי התשלומין זה למי שנאנס אותה. נכון, אני לא הייתי כותב את זה. כף וב. מה? בזדון. הוא אומר, אני לא רוצה, אמרו לו תתפלל, לא רוצה להתפלל. אחר כך הוא אומר בערבית, אחרי שהוא לא רצה להתפלל מנחה, הוא אומר, וואי, חבל. הוא אומר, מאוחר מדי, אתה לא יכול, ערבית צריך, אבל מנחה לא. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. כמו? כמו חתן. חטאת, שמה? אתה אומר שאין חטאת במזדון. זה לא נכון. תלוי, יש עבירות שרק בשוגג מביאים חטאת, יש עבירות שגם במזיד מביא חטאת. שבועת שקר למשל, או כל מה שכתוב בקורבן עולה ויורד. כבב. המתפלל בראש חודש, ערבית, תשלומין למנחה של ערב ראש חודש. אז זכורה במנחה, הוא לא היה צריך להגיד יעלה ויבוא, זה עוד לא היה ראש חודש. עכשיו הוא עושה תשלומין, וזה כבר ראש חודש. האם הוא צריך להגיד יעלה ויבוא או לא? יזכיר, גם בא יעלה ויבוא. ואם לא... ההפך, כבר ראש חודש. הוא רצה, הוא לא התפלל מנחה. הערב ראש חודש, הכוונה אחרי הצהריים. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. בכלל, המילה ערב פירושה יום לפני. למשל, אם אדם אומר לך, בוא ניפגש בערב שישי. לא, רביעי בלילה. בוודאי, מתי מתחיל יום שישי? בחמישי בערב. מתי מתחיל ערב שישי? יום לפני, רביעי בערב. כלומר, אם מישהו אומר לך, בוא ניפגש בערב שישי, הכוונה ביום רביעי בלילה. נכון, אבל זה יכול להתחיל כבר ברביעי. כן. הוא אומר, במיוחד אם הוא אומר לך, בוא נעשה סעודת לילה בערב שישי. אז זה כבר ברור שזה יהיה ברביעי בערב. נכון? תגיד לו, באתי ולא היית. יש בכלל ארוחת ליל שישי, ארוחת ערב שישי. זה בעברית סעודת ליל שבת. טוב, אז איפה היינו? כף זין. המתפלל, אסרה, לא, אני בכף וו עדיין. המתפלל בראש חודש ערבית, תשלומין למנחה של ערב ראש חודש, יזכיר גם בה יעלה ויבוא, ואם לא, יזכיר בראשונה, ויזכיר בשנייה. צריך לחזור ולהתפלל אותה. התפלל בראש חודש שחרית תשלומין לערבית. ואם לא יזכיר בראשונה ויזכיר בשנייה, צריך לחזור ולהתפלל אותה. בואו נבדוק את זה. ראש חודש ערבית תשלומין למנחה של ראש חודש. יזכיר גם בה, יעלה ויבוא. ואם לא יזכיר בראשונה, יזכיר בשנייה. צריך לחזור ולהתפלל אותה. קצת מוזר באמת. למה צריך לחזור? הרי הוא לא אמר יעלה ויבוא. לא נורא, לכאורה. אז למה הוא אומר שצריך לחזור ולהתפלל אותה? לא, זה לא ככה. הוא לא סתם. או שלא הבנו אותו. זה הרבה יותר סביר. אבל הוא לא חייב להגיד ביעלה ויבוא. נחזור. אני מבין מה שהוא רוצה לומר. הוא רוצה לומר, אם הוא לא יזכיר יעלה ויבוא בערבית רגילה של ראש חודש, לא צריך לחזור. אבל אם אחרי שהוא לא יזכיר, הוא יתפלל תפילה שנייה של תשלומין, ושם אמר יעלה ויבוא. עכשיו זה בעיה, מדוע? כי זה בעצם כאילו חזר על התפילה הראשונה שבה הוא לא אמר יעלה ויבוא, למרות שהוא לא היה חייב, אבל עכשיו שהוא אמר יעלה ויבוא זה כאילו הוא עושה יותר טוב את התפילה הראשונה. ואז הוא צריך לעשות עוד תפילה שלישית כתשלומין, כי היא לא עולה לו לתשלומין, זה המפתיע פה. כן, התפלל, זה חידוש יפה. טוב, התפלל בראש חודש שחרית, תשלומין לערבית. ולא יזכיר בשנייה יעלה ויבוא. וכן ערבית תשלומין למנחה, ולא יזכיר בשנייה יעלה ויבוא, אין צריך לחזור. ואם ראש חודש שני ימים, והתפלל תשלומין למנחה של יום ראשון, אינו צריך לחזור. כף זין, המתפלל בליל שבת תשלומין למנחה. אז מה הוא צריך לעשות? פעמיים תפילת ערבית של שבת, נכון? הוא לא אמר, הרי מנחה לפני שבת זה מנחה של חול. עכשיו הוא שכח לומר את מנחה של חול, עכשיו הוא מגיע לתפילת ערבית של שבת. יגיד פעמיים עמידה של שבת. המתפלל, אני קורא שוב בכף זין, המתפלל בליל שבת תשלומין למנחה של חול. אם טעה והתפלל השנייה של חול, פטור מלהתפלל. נכון, הוא חשב שהדין הוא שהוא צריך להגיד את הנוסח של יום חול. הוא אמר נוסח של יום חול. אז פטור מלהתפלל. ואם מתפלל ראשונה של חול ושנייה של שבת, צריך לחזור ולהתפלל. כף חט, המתפלל במוצאי שבת, תשלומין למנחה, מבדיל בראשונה, כלומר אומר, אתה חוננתנו, ואינו מבדיל בשנייה. ואם לא יבדיל בראשונה ויבדיל בשנייה, שנייה עלתה לו וראשונה לא עלתה לו, ואז הוא צריך לעשות עוד פעם את תפילת העמידה. ואם כיוון במחשבתו שהראשונה לחיובה, והשנייה לתשלומין, ומה שהיפך ההבדלה היה בטעות, אינו צריך לחזור. ואם יבדיל בשתיהן או לא יבדיל בשתיהן, יצא. גם בברכה, גם בתפילה של ערבית של חיוב, גם בתשלומין. ג' כיוון היחיד עם הציבור. א', הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים. אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע שליח ציבור לקדושה, או שכבר שמע קדושה, יתפלל עמהם. ואם לא, אל יתפלל עמהם, אמן השעה עוברת. אם בסמוך לקדושה ואם ימתין עד אחר קדושה, לא יגמור תפילתו עד אחר קדיש, ולהמתין עד אחר קדיש אינו יכול מפני שזמן תפילה עובר. טוב שיתחיל להתפלל קודם קדושה ויוכל לענות אמן יש מרבה. אם בסמוך לקדושה ואם ימתין עד אחר קדושה, לא יוכל לומר מודים עם הציבור, ולהמתין עד אחר מודים אינו יכול מפני שיעבור זמן תפילה. מוטב שיתחיל להתפלל אחר קדושה, או שיתפלל עם השליח ציבור בשווה, ואז יהיו לו קדושה ומודים. אם בא אחר קדושה ואם ימתין עד אחר מודים, לא יוכל לענות אמן יש מרבה. ואם ימתין עד אחר הקדיש, יעבור זמן תפילה, יתחיל מיד. אם בא למנחה ומצא סמוך לקדיש, ואם יתפלל תכף, לא יענה אמן יש מרבה. ואם ימתין עד אחר הקדיש, לא יוכל להתפלל ערבית עם הציבור, יתחיל מיד להתפלל מנחה. וכן לענות אמן באל הקדוש ושומע תפילה, צריך להתכוון כמו לקדיש וקדושה. ואם לא שמע ברכו, אם יוכל לגמור תפילתו קודם שיאמרו ברכו, יתפלל. ואם לאו, ימתין בשירה חדשה עד שישמע ברכו, ואז הוא כאילו שומע כעונה. ואם הוא אחר קידושה, אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע שליח ציבור לאמן של שומע תפילה, או שיוכל להגיע בתפילתו בברכת שומע תפילה עם השץ בשווה, יתפלל עמהם. ב' אם כבר... כל זה בדיעבד, ברור. ב' אם כבר אמר גאל ישראל, או שהשעה עוברת וצריך להתחיל להתפלל עמהם, ונזדמן לו כשהוא באמצע של אחת מהברכות, הגיע שליח ציבור למודים, ישחה עמו, אבל לא כשהוא בתחילת ברכה או בסופה. וכן יאמר אז, אם השליח ציבור כל הקדושה וברכות על הקדוש, הוא שומע תפילה. ג' יחיד העומד בתפילה, וכשהגיע לקדושה, שמע שאומרים הציבור קדושת יוצר או קדושת דסדרה, אינו אומר עמהם. ד. הקריאות בברכות. א. המתפלל צריך שיכרה בברכות אבות ומודים בתחילתן ובסופן, עד שמתוך הקריאה יהיו בולטין קשרי החוליות שבשדרה. ואם אינו יכול לשחוט כל כך, כיוון שירקין ראשו די. למה הוא לא יכול? זקן או חולה. ב. לא יכרה באמצע מותניו וראשו יישאר זקוף, אלא גם ראשו יקוף כאגמון, ולא ישהה כל כך עד שיהיה פיו כנגד חגור המכנסיים. אז לא צריך להגזים עד כדי כך. ג' קורע במהירות בפעם אחת וזוקף בנחת ראשו תחילה ואחר כך גופו. ד' כשקורע יכרע בברכיו בברוך ובעתה ישחה עד קשרי החוליות, וכשזוקף זוקף בשם, ובמודים יכרע ראשו וגופו כאגמון בבת אחת, ויעמוד כך בשחייה עד השם, ואז יזקוף. עולת ריאה. תנו רבנן. אלו ברכות שאדם שוכה בהן באבות תחילה וסוף, בהודעה תחילה וסוף. ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה. אז הם מלמדים אותו, מרגילים אותו. עיקר ההכנה והביטול העצמי צריך האדם להראות בעריכו עצמו נגד מי שגדול ממנו, שאז יכיר שהשגתו בגדולת השם יתברך כעין נחשבת לעומת ההשגות הגדולות. כלומר, אני קורע כדי לומר שאני בעצם לא משיג לעומת מה שראוי להשיג. בברכת האבות יראה את ביטול כוח השגתו נגד השגת האבות, בגדולת השם יתברך וכבודו. כלומר, אברהם, יצחק ויעקב השיגו באלוהות הרבה יותר ממני. ולכן כשאני בא להזכיר את השם בברכת אבות, אני שוחה. מה? שוחה, כן. בין מצד הערת לבבם הטבעית הטהורה שהיא נעלה מכוחותינו, שזה מתגלה בשחייה בתחילת הברכה, כדרך ההכרה הטבעית שהיא באה בתחילה, ובין מצד השגתם השכלית הרוממה שהיא נפלאה מציורנו וזה מתגלה בשחייה בסוף, כנגד ההכרה המדעית. כלומר, אצל האבות, השגת השם שלהם הייתה גם בטבע וגם בשכל, ולכן כשאני מזכיר את האבות, אני קורא בתחילה מצד הטבע, ובסוף מצד השכל. ובערותינו שאנו חפצים לצייר על כל פנים מעט מהרבה ציוריהם הרמים, כדי לכבד את מלך הכבוד יתברך על פי מידותיהם מהם, בעמיתנו שחייה וכניעה מרובה בתחילה ובסוף. וכן, בהסתכל האדם בחזה השם יתברך עליו, שזה תחילה וסוף של מודים, יכיר כי כל אשר יצייר רגשי הודעה אינו ראוי, אינו כדאי. ובין מצד הרגש ובין מצד השכל, אין לו כי אם להראות שאין פיו, אין בפיו מילה, וביכולתו אינו מסיק כלל להראות את הכרת התודה הראויה, ועל כן רק השפלות והכניעה יעתה לו. אמנם תכליתה של הכניעה, ויסוד הכרתה הוא שימצא האדם און בנפשו להתרומם למעלות הרמות הראויות לו מצד נפשו האלוהית, ושיתרומם מעל הדברים הבהמיים שהם שפלים לערכו, על כן לא ירבה רק בשפלות וכניעה, כי לא ירבה רק בשפלות וכניעה, כי עליו להכיר גם כן יתרונו ומעלתו מצד החסד האלוהי שעליו, למען יגבל בו בדרכי השם. לכן לא צריך לקרוע אלא שם. ועל כן כשיבוא לשחוט בכל ברכה, מלמדים אותו שלא ישחה, למען ידע כי הכניעה במקומה היא מידה יפה מאוד, אבל שימושה האמיתי הוא שתעזור להתרוממות הנפש ודרכי השם הגדולים, ולא להישאר רק בהרגשת השפלות, כי אם לדעת יפה את כל ההרגשים השונים המהירים מאור האמיתי. לכן לא לקרוע בשאר הברכות. עד כאן להיום. שלום.